מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
הפער בין מקבלי השכר הגבוה למקבלי השכר הנמוך. הפער בין וול סטריט למיין סטריט, בין ארצות הברית לאירופה, בין החברות הקטנות לחברות הגדולות, ובין הטכנולוגיה לבין כל השאר. כשהתחלנו לדבר על משבר הקורונה רק לפני משהו כמו חודשיים, המשבר היה בריאותי ונראה היה שאינו מפלה בין העשירים לעניים, הווירוס פגע בכולם. אבל רק עברו חודשיים, והמשבר הבריאותי כבר כמעט נעלם, אבל המשבר הפיננסי פוגע המון בפערים, ולמעשה הוא רק מרחיב אותם יותר ויותר. אז על כך נדבר היום בפרק ה-102 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט. אני שי סלינס, אהלן אורי גרינפלד.
אהלן שי.
אז כן, אנחנו כל שבוע אומרים את זה, שכל שבוע אנחנו יותר משבר פיננסי ופחות משבר בריאותי, והפערים, היום אנחנו נדבר על הפערים הבאמת מוזרים האלה, ובאמת כל הזמן שואלים אותי במהלך השבוע, איך יכול להיות, הבורסות מזנקות, ואנשים אין להם עבודה. ואנחנו כן נדבר על זה, נתחיל אולי לפני, אתה יודע מה, בוא נתחיל במה שקרה אתמול בערב בעצם, יושב ראש הפד, שזה הבן אדם, שמעתי היום שאומרים שהוא הבן אדם שהכי אוהבים אותו היום בוושינגטון. הכי מעריכים, הכי מוערך ביותר בוושינגטון.
כן, חוץ מאצל טראמפ אבל.
נכון, כן, לא, בוושינגטון, כן, האוכלוסייה.
כן, טראמפ מעריך שיש לו על מי לרדת כל הזמן.
נכון. בדיוק. אז אתה יודע, אפילו אתמול, אתה טיפה תרחיב על מה הוא אמר, אבל בגדול הוא אמר, שאלו אותו, הציפייה הייתה אם הוא יגיד שתהיה ריבית שלילית או לא תהיה ריבית שלילית, והוא אמר, זה כרגע לא על הפרק. למרות זאת, אנחנו מדברים על עולם שלם, או לא עולם שלם, על משהו כמו 17 טריליון דולר בעולם שנסחרים בריבית שלילית.
כמעט רבע מהחוב בעולם נסחר בריבית שלילית.
כן.
רבע.
בדיוק, ואם אנחנו מדברים על פערים, אני לא יודע, אבל אני מנחש, מעריך שאם אני היום הולך לבנק פה למטה, ואני מבקש מהם הלוואה, הם לא אומרים לי, סבבה, תיקח, אנחנו נשלם לך.
כן.
זה לא יקרה.
כנראה שלא.
כן, אז פה הפערים, פה מתחילים הפערים בעצם.
כן, זה אולי גם לטובת המאזינים שהמונח הזה של ריבית שלילית, לא יורד לסוף דעתם, רבע מהחוב העולמי, בעצם אנשים משלמים לממשלות כדי שיקחו מהם את הכסף. זה בעיקר באגרות חוב ממשלתיות. דרך אגב, יש גם אגרות חוב קונצרניות בריבית שלילית. זאת אומרת, אנשים נותנים הלוואה לחברה, והחברה מבטיחה להם מראש שהיא תחזיר להם פחות ממה שהם נתנו. זו המשמעות של ריבית שלילית, וזה אכן קורה, אבל כמובן לא כשאנחנו הולכים לבנק. תראה, יש פה שני דברים שאפשר להגיד, אולי אם אנחנו היינו רוצים להגן על הבנקים, אחד זה שאת הריבית השלילית של אגרות חוב הממשלתיות, בעיקר גרמניה, יפן, צרפת, במקומות האלו, הבנקים למעשה מסבסדים חלק מהדבר הזה. זאת אומרת, הבנקים מפסידים על זה כסף. למה הם מפסידים על זה כסף? כי כשאתה הולך לבנק, נאמר והיית גר בפרנקפורט, ואתה הולך לבנק ושם פיקדון של 20,000 אירו, הרי אם הבנק היה אומר לך, אין בעיה, על הפיקדון הזה אתה תקבל ריבית שלילית, אתה היית אומר לו, תודה, אבל לא תודה, אני אקח את הכסף, אני אשמור אותו במגירה, כי שם הריבית היא אפס.
כן.
ולכן הבנקים יודעים את זה, והם יודעים שאם הם ייתנו ריבית שלילית לאזרחים על הפיקדונות, כולם יוציאו את הכסף, ואז הבנק עלול לקרוס. וזה אומר שבעצם הבנק לוקח את ה-10,000 אירו שלך, נותן לך עליהם ריבית אפס, אבל את הכסף הזה מה הוא עושה איתו? חלק הוא מוציא כאשראי, ואת מה שהוא לא מוציא כאשראי, הוא מפקיד אצל הבנק המרכזי, ולא הוא משלם, כי הריבית בבנק המרכזי היא ריבית שלילית. זאת אומרת, הבנקים המסחרים מסבסדים למעשה את הרעיון הזה של ריבית שלילית שהבנק המרכזי החליט עליו, והעלויות הן לא נמוכות. בגרמניה למשל מעריכים שהעלויות הן בין 3-4 מיליארד אירו בשנה, העלות לבנקים, שהם ממש הפסדים שנגרמים להם כתוצאה מזה, ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, אם יש להם הפסד בגלל הריבית השלילית, אז כדי להרוויח מה שהם רגילים פעם, הם צריכים להגדיל את הפער בין הריבית על הפיקדון לריבית על האשראי, ואז הם לוקחים יותר על אשראי כדי לממן בעצם את הסבסוד הזה. זה דבר אחד שאפשר להתייחס אליו. דבר שני זה שנכון שאתה לא תקבל ריבית שלילית, אבל אתה עדיין כן תקבל ריבית נמוכה יותר ממה שקיבלת בעבר, כי הריבית של הממשלות, שהממשלות מגייסות, ירדה לרמה שלילית, כמו שאמרנו, ריבית שחברות גדולות מגייסות ירדה, חלק אפילו לריבית שלילית, אבל חלק נגיד לריבית אפסית, אולי קצת חיובית, ולחברות פחות טובות, ויותר קטנות ויותר מסוכנות, הריבית היא כמובן כבר חיובית, אבל בעצם כל פער בריבית, מעבר לרמה של הבנק המרכזי, זה מה שנקרא, או של הממשלה, נכס חסר סיכון. כל מי שלוקח הלוואה שהוא לא ממשלה, יש לו סיכון מסוים, ועל הסיכון הזה, המלווה בעצם לוקח איזשהו פער. אז זה הגיוני שהבנק המרכזי, הבנקים לא ייתנו לנו הלוואה בריבית שלילית, הם כן נותנים לנו הלוואה בריבית נמוכה יותר ממה שהיינו רגילים פעם, זאת אומרת, בהינתן שהם שמרו על אותם פערים. זה לא מדויק, כי הפערים כן גדלו. זאת אומרת, הבנקים לוקחים היום פערי ריבית יותר גדולים, מרוויחים יותר, אפשר לקרוא לזה, כי הסיכונים יותר גדולים. בסוף בנק מתמחר את הסיכון, ואומר, תמורת הסיכון, זה הריבית שאני רוצה לקחת, והסיכון היום יותר גבוה, אבטלה מאוד גבוהה, יהיו הרבה הלוואות שהבנקים לא יצליחו לגבות חזרה, חברות כנראה שלקחו הלוואות, חלק מהן לא יצליחו להחזיק מעמד ויפשטו רגל, אז הריביות לא ירדו אולי כמו שהיינו רוצים שהם ירדו.
אז בואו נדבר באמת על האבטלה. וקלטנו את הפרק הקודם לפני הנתונים של ארצות הברית, שיצאו ביום שישי והיו נוראים, אנחנו דיברנו על זה, שהאבטלה הגיעה בערך ל-15%, נכון?
כן, שזה עוד מוטה כלפי מטה גם, וכנראה יותר גבוה.
בדיוק. גולדמן זאקס, אגב, היום, אתמול, הוציאו איזושהי סקירה, והם צופים כבר שהאבטלה תגיע ל-25%, ויותר מזה, הם משתמשים שם במונח של אבטלה ריאלית,
כן.
שהם הגיעו ל-35%, כן. שזה גבוה יותר מהתחזיות בוושינגטון של הבית הלבן.
כן, אבל זה מונח אחר, זה השוואה של תפוזים לפרסקים, כי צריך לזכור שהאבטלה, המונח הרשמי שנקרא אבטלה, לוקח בחשבון אנשים שלא עבדו, אבל חיפשו עבודה באופן אקטיבי. זאת אומרת, אם מישהו יצא לחל"ת ולא חיפש עבודה, הוא לא נחשב מובטל בהגדרה של אבטלה. לכן 15% שראינו, זה לא כולל חלק גדול מעובדים שפשוט לא מחפשים עבודה כרגע. גם הלמ"ס האמריקאי שמפרסם את הנתונים, אמר ש ממש בפרסום עצמו, הוא רשם שאם היינו מכניסים את האנשים האלה פנימה, אז זה היה מוסיף עוד 5%. אז כבר בעצם אנחנו ב-20, כן. וזה עוד לפני נתוני מאי, וגולדמן זאקס עוד הוסיפו כאלה שעובדים במשרה כרגע, הורידו להם רק את השעות, הם מחשיבים אותם כמובטלים. זאת אומרת, הם הכניסו עוד כמה דברים פנימה, שלא נכנסים לנתונים הרשמיים. אפשר להתווכח מה יותר נכון, מה פחות נכון, אבל זה לא השוואה כל כך נכונה.
אבל אז ההסבר הוא בעצם איך יכול להיות שיעור אבטלה כל כך גבוה, ובזמן שנניח וול סטריט עדיין ממשיכה להיסחר בעליות, או לפחות לא בירידות חדות, זה קשור לזה שפשוט העובדים שיצאו לחל"ת ושדיברת עליהם עכשיו, או שקיצצו להם בשכר, אלו לא העובדים החזקים במשק, והנה הפער נפתח.
פער בין השכבות של ההכנסה נפתח.
כן.
בהחלט. אני חושב שזה לא הסיבה שוול סטריט חוזרת לעלות. אני חושב שוול סטריט חוזרת לעלות מהסיבה ש וזה אומנם, זה מאוד צרם בסוף שבוע שעבר, שהתפרסם נתון תעסוקה, שיעור אבטלה, הכי גבוה אי פעם, וגם בפער. כאילו, זה לא פעם היה 14.3, ועכשיו יש 14.7, לא. הכי גבוה עד אז היה מנות סביב 9-10%, לא יותר מזה. בפער אדיר, ובאותו היום שזה מתפרסם, הבורסה עולה.
כן.
וזה מאוד צרם להמון אנשים, והמון כותרות בתקשורת, אבל צריך לזכור דבר אחד. שוק המניות, בכלל שוקי ההון, בטח שוק המניות, הוא מסתכל קדימה, הוא לא מסתכל אחורה. והנתון שפורסם הוא לאפריל, ואם אנחנו עכשיו במאי, ואנחנו רואים שיפור, ואנחנו רואים שלאט לאט מתחילים להחזיר אנשים לעבודה, ולאט לאט פותחים את המשק, זה מה ששוק ההון מגיב אליו. הוא לא מגיב למה שהיה, הוא מגיב למה שיהיה. ובדרך כלל, דרך אגב, לא בדרך כלל, אני חושב כמעט תמיד, בכל משבר שהיה, השוק התחיל לעלות בשיא המיתון. כשהמצב הכי גרוע, אז השוק מתחיל לעלות, כי הוא מריח שמפה כבר לא יהיה יותר גרוע, שמתחיל להשתפר. ולכן, בדרך כלל...
וזה המצב עכשיו?
זה המצב עכשיו. אני חושב שכבר בחודש האחרון אתה יכול בהחלט להגיד, לא סתם עכשיו השוק עלה, אתה יכול בהחלט להגיד, שהמצב הכלכלי שאתה רואה היום לשנה הקרובה הוא הרבה יותר טוב ממה שראית לפני חודש. כל המדינות בעולם התחילו לתכנן, ורובן המוחלט גם ליישם אסטרטגיות יציאה. לפני חודש וחצי אף אחד לא דיבר על אסטרטגיות יציאה. הצליחו להשתלט על המחלה. בספרד, באיטליה, אנחנו רואים פחות ופחות נדבקים, המספרים יותר טובים. אז נכון שהמצב הוא לא טוב, נכון שגם קדימה שיעור אבטלה עוד יישאר גבוה, אבל הוא לא יישאר 25%. פותחים את המשק, דרך אגב, דרום ארצות הברית, פתוח, יש מסעדות, יש אפילו מועדונים עם הופעות, שנבין, בטקסס, בפלורידה, ארקנסו, פתחו את המשק לגמרי, אנשים עובדים, ואז לאט לאט שיעור אבטלה יחזור לרדת, הוא לא יישאר 25%. נכון שהוא לא ירד לרמות נמוכות, כמו שהיינו רגילים, הוא יישאר סביב 7-8, אולי 10% גם בשנה, שנה וחצי הקרובות. אבל המצב כן משתפר, הוא משתפר מאוד מאוד לאט, מאוד מאוד בדרגתיות, זה לא הכלכלה שהיינו רוצים לראות, אבל את הפגיעה החמורה שהייתה במחצית הראשונה של השנה שקורית עכשיו, לא תהיה במחצית השנייה. ברבעון השני, הצמיחה בכל העולם תהיה גרועה, עוד פעם, ברמות שלא הכרנו בעבר. אתם לוקחים את החזיות של אנליסטים, קונסנזוס, הצמיחה בארצות הברית נגיד, או באירופה, ברבעון הראשון היינו בסביב -5, הגידול בתוצר, ברבעון שני נהיה סביב -40, אולי 30, האזורים אלו, מספרים שלא הכרנו, זאת אומרת זה לא רק שוברים סיים, שוברים סיים ב... ב, ב
כי זה פשוט מטורפים. כל הרבעון היה במרכאות נגוע מהמשבר.
בדיוק, זה מאמצע מרץ פחות או יותר, עד תחילת מאי, הכלכלה לא עבדה. ואז שאתה משווה את זה לנתונים של, שכללו את ינואר, פברואר והחצי הראשון של מרץ, אתה רואה פער אדיר כלפי מטה. אבל אם הכלכלות חוזרות לעבוד, אז רבעון שלישי, שתשווה כמה פעילות כלכלית הייתה, תהיה ברבעון שלישי, ברוב העולם, לעומת מה היה ברבעון שני, אתה תראה צמיחה מאוד מהירה. אנחנו נראה כנראה שיעורי צמיחה דו-ספרתיים בכל העולם. אז המחצית השנייה של השנה תהיה כבר חיובית, ו-2021 גם נראה כבר צמיחה חיובית, ושיעורי האבטלה ירדו. זה פשוט יקרה מאוד מאוד לאט. אני חושב שהעובדה שזה יקרה מאוד מאוד לאט, והעובדה שיש הרבה סיכונים ברקע, שעוד לא, דרך אגב, מדברים עליהם, ואני חושב שאי אפשר להתעלם מהם, קודם כל סיכונים פוליטיים, כזה משבר לא יכול להיות, כן. שהוא לא ילווה בזעזועים פוליטיים. אם זה סין ארצות הברית, אם זה באירופה, בתוך גוש האירו, ועוד פעם דיבורים על הזיבה של מדינות, אם זה סעודיה ורוסיה, שהמחיר של הנפט עושה להם לא טוב, והם צריכות, הממשל שם צריך להסיט את האש לכיוון אחר, שלא לדבר עכשיו מה שקורה עם הקורונה ברוסיה, יהיה סיפור גיאופוליטי. לא יכול להיות
שלא
יהיה.
זה פשוט מעגל כנראה אחר ורחוק יותר.
בדיוק, עוד לא מדברים על זה. גם עוד לא ראינו גל של פשיטות רגל. גם זה יבוא. חכה, לא פשיטים רגל בחודש וחצי. העניין הוא שהמשבר הזה, הירידה הייתה כל כך מהירה, כי הייתה החלטה, היא לא הייתה תהליך.
כן.
הייתה החלטה, והחלטה די שהייתה קרובה ברוב המדינות מבחינת זמן. יאללה, סוגרים את המשק. אז ירידה כל כך חדה, אבל השוק מסתכל מפה הלאה מה המצב, המצב משתפר. אמנם בארצות הברית גם הנתוני תחלואה עוד לא משהו, הם נעצרו לפחות, הם לא יורדים עדיין, אבל אנחנו רואים שמספר ההידבקויות ברמה קבועה כבר תקופה די ארוכה, בשאר העולם, איטליה, ספרד, ישראל, אתה רואה ירידה חדה במספר ההידבקויות החדשות, הצליחו להשתלט על זה, עכשיו הכיוון הוא חיובי.
האם אנחנו מדברים אבל עוד על הפערים בנושא הזה, יש, עוד לפני שנגיע למרחק שדיברתי בהתחלה בין אירופה לבין מה שקורה בארצות הברית, ולמה שם השוק יותר טוב מפה, יש את החברות עצמן, שיש את החברות שאנחנו שמים לב עכשיו לגדולות ממש, שיש להם את הכרית ביטחון שלהם, והם פשוט משתמשים בזה, והם יכולים להרשות לעצמם אפילו, לא להוציא עובדים לחל"ת או לא לפטר או כלום, אפילו להמשיך לגייס. לעומת זאת יש את החברות שאין, שהן מתבססות על הלוואות, ויכול להיות שהן לא ישרדו, וזה עוד משהו שמרחיב את הפערים הכל כך גדולים.
מאוד, מאוד מרחיב את הפערים, וגם דרך אגב עלול להביא לירידה בתחרותיות. זאת אומרת שיש לך ענפים מסוימים, עם כמה חברות גדולות מבוססות, שיש להן תזרימי מזומנים וקריות מזומנים נוחות, לתקופות משבר, ואז פתאום באות חברות קטנות ומנסות לנגוס נתחי שוק, כדי לעודד תחרותיות. החברות הקטנות הרבה פעמים בעצם נעזרות באשראי, כדי להיכנס לשוק, כדי לפרוץ מחסומים, ומגיע המשבר הזה, זה המון פעמים זה פשוט עניין של טיימינג. מגיע המשבר והחברות הקטנות לא מצליחות לשרוד את התקופה הזו, ואז התחרותיות נפגעת, מה שיכול להוביל לעליות מחירים, זה תהליכים שקורים בתקופות כאלו, ודרך אגב, לפעמים, זה ממש עניין שתמיד, אספר סיפור, אני לא אגיד על איזה חברה מדובר, אבל סיפור ששמעתי על אחת החברות הכי גדולות בישראל, אחד האקזיטים הכי גדולים שנעשו, שבתחילת הדרך של החברה, היו לה כמה מתחרות, 3-4 מתחרות עם אותה טכנולוגיה, ידעו לעשות אותו דבר. קצת שינויים, וכל אחת פיתחה מה שהיא רצתה, אבל היו 3-4 חברות באותה רמה. והחברה הזו שהצליחה בסופו של דבר, היא פשוט עשתה את הסבב גיוס שלה בסוף 2007. וכל השאר עשו שנתיים לפני. ואז שהיה צריך לעשות עוד סבב גיוס, הגיע המשבר של 2008, ואף אחד לא יכלה לגייס כסף. והם לא יכלו להמשיך, והם נאלצו לסגור. והיא רק בגלל שבמקרה ספציפית היא גייסה ב-2007, היה לה מספיק מזומן כדי לעבור את המשבר, והיא בעצם בלעה את המתחרות, והפכה להיות החברה המובילה בתחום שלה. לפעמים זה סתם מזל, כן. בעניין של טיימינג, אבל התזרים מזומנים הזה הוא נורא נורא חשוב, ואני חושב שזה ייצר פערים בין באמת חברות, זה יכול להקטין תחרותיות, זה יכול לעלות מחירים, זה גם ייצר פערים נורא בין סקטורים.
כן.
צריך להגיד, תראה מה קורה עם הטכנולוגיה.
כן. אז בוא נדבר באמת, אתה יודע, אני שמעתי השבוע רעיון עם מנהל השקעות בארצות הברית, הוא אומר, והוא שאל את המרואיין, תגיד, אם מישהו בא ורוצה להיכנס עכשיו לשוק, איזה סיבה יש לך להגיד לו שלא ייכנס לארצות הברית, אלא שדווקא ישקיע באירופה או בכל מקום אחר? הוא אומר לו, תקשיב, אין מה לעשות. השוק האמריקאי הוא כרגע נראה השוק שהתאושש הכי מהר, למרות שהוא ספג את המכה הכי קשה מהקורונה, בפער ענק מאירופה.
מסכים לגמרי. אני חושב שיש פה שלושה גורמים, זה השרה המושלמת. יש פה שלושה גורמים ששלושתם דוחפים את השוק האמריקאי הרבה יותר משאר העולם. אחד, אירופה נכנסה למשבר הזה כשהיא כבר במיתון.
כן.
צריך לזכור את זה.
כן.
זוכר את השיחות שלנו בתחילת השנה, סוף שנה שעברה, אירופה התחילה לגלוש לתוך מיתון, צמיחה שלילית בגרמניה, צמיחה שלילית באיטליה, עוד לפני הקורונה. ואז גם מגיע הסיפור הזה, איטליה וספרד, קטסטרופה, גם בשאר אירופה זה לא היה נראה טוב כל כך, אבל איטליה וספרד, שהן 2 מ-4 מדינות הכי גדולות בגוש. קטסטרופה, עם בעיות כלכליות מטורפות, שרק הולכות ומחריפות, ועם חוסר יכולת של ממשל לבצע צעדים מהר בשילוב עם בנק מרכזי, כי יש בנק מרכזי אחד לכל גוש האירו, שגם שם הפוליטיקה היא מאוד בעייתית, והממשל הוא בכל מדינה בנפרד, אבל איטליה לא יכולה לעשות בדיוק מה שהיא רוצה, כי האיחוד לא מרשה לה לעשות גירעון גדול מדי, וגרמניה בעצם מנסה כל הזמן עדיין להיות המבוגר האחראי, וספרד עדיין מחויבת לכל מיני רפורמות שהאיחוד האירופי הכריח אותה לעשות, אז היא לא יכולה. הכל באירופה הרבה יותר מסובך, ובארצות הברית הרבה יותר פשוט, ואמריקאים גם בהגדרה, הכלכלה האמריקאית היא כלכלה יעילה הרבה יותר. הם עובדים, הם הרבה יותר אדפטיביים, הם יודעים להתרגל למקומות לשינויים מהירים, יודעים לזוז עם הגבינה, מה שנקרא, אלו דברים שמאוד יעזרו, אני חושב, למשק האמריקאי, ועוד נקודה אחת בתוך הנקודה הזאת, בארצות הברית גם מבצעים אסטרטגיית יציאה הרבה יותר מהר. יכול להיות שזה יביא לגל שני שם, אני לא יודע.
בתור התחלה יש אסטרטגיית יציאה אחת לכל ארצות הברית. באירופה, אני לא חושב, תקן אותי אם אני טועה, אין אחת כללית שאומרת...
אין אחת לאירופה, אבל האמת שגם בארצות הברית אין אחת, כי כל מדינה עושה מה שבא לה. טראמפ די לא מנהל את זה יותר מדי, את הסיפור הזה. בדרום ארצות הברית פשוט פתחו.
לא, אני לא מדבר על החלק הבריאותי, אני מדבר יותר על, למשל, להכיל איזושהי תוכנית של, כמו שדיברנו, על לחלק כסף לאזרחים, זה קורה לכל ארצות הברית.
בדיוק, אז פה בא הממשל הפדרלי, וזה כבר אתה לוקח אותי לסיבה השנייה, בא טראמפ ובא הפד עם פאוול, והוציאו לפועל צעדים בסדרי גודל שלא נראו בשום מקום אחר. לא בצד של הממשלה, עם התוכנית של ה-2.2 טריליון דולר, ש... מדברים עכשיו על עוד תוכנית, אני לא יודע איך הם יעשו את זה, מדברים על עוד תוכנית של 3 טריליון דולר, אני לא יודע מאיפה הם יביאו את הכסף, אבל 2.2 טריליון דולר זה סדרי גודל מטורפים, לא רק זה שחלק מהתוכנית בא הממשל ואומר לפד, אני נותן לך 400 מיליארד דולר, אתה יכול למנף את זה ב-1 ל-10. זאת אומרת, לפד הוא נתן קארד בלנט להוציא 4 טריליון דולר נוספים על הלוואות. זה סדרי גודל אחרים, והפד עושה הרחבה כמותית וקונה אג"ח קונצרני, ומנזיר את הבנקים, הוא כל הזמן זז. הוא לא יעשה ריבית שלילית כמו שהוא אמר אתמול, אבל הוא יעשה צעדים אחרים שהמטרה שלהם זה לתת כל הזמן לשוק האשראי אפשרות להמשיך להתפתח ולא להיתקע. אז זו הנקודה השנייה. הממשל, בגלל כנראה שזה ממשל אחד, ובגלל שיש שם נשיא שהדבר האחרון שהוא רוצה עכשיו חצי שנה לפני הבחירות, זה משבר כלכלי יותר גדול ממה שיש גם ככה, הוא רוצה שהמצב יהיה כמה שיותר טוב, כמה שיותר מהר, כי הסלוגן הזה של Keep America Great כבר לא רלוונטי. אז הוא יודע שעל זה בעצם הולכות הבחירות, והוא יעשה הכל. אז זה יתרון נוסף של ארצות הברית, ויתרון אחרון, זה יתרון הסקטוריאלי. ופה אנחנו נכנסים כבר ממש לביץ אנד בייץ, אבל כשמסתכלים על המדדים, מדדי המניות בארצות הברית, בואו ניקח את ה-S&P 500, זה המדד הגדול, ומשווים אותו למדדים באירופה למשל, גם בישראל דרך אגב, רואים שהחשיפה הסקטוריאלית בארצות הברית היא הרבה יותר מעניינת לתקופה הזו. מה זאת אומרת? בתוך המדד, המשקל של סקטור הטכנולוגיה בארצות הברית הוא גבוה מאוד. הרבה יותר כפול אפילו מאשר באירופה.
כן.
גם בישראל. נכון שאנחנו סטארט-אפ ניישן, אבל במדד, בתל אביב 125, החלק של הטכנולוגיה הוא לא מאוד גדול. יש הרבה יותר פיננסים ונדלן וכאלו דברים. והטכנולוגיה זה סקטור שבמשבר הזה ספציפית נפגע פחות. הוא יודע לעבוד, הוא יודע להיות אדפטיבי, הוא יודע לפעול מהר. אותו דבר, סקטור הבריאות. סקטור שכמובן בתקופה הזאת אולי אפילו נהנה ומקבל תקציבים וכן הלאה, חלק מהחברות.
אגב, בהקשר של אירופה, אין להם בכלל, יש, אבל לא, הסקטור הטכנולוגי הוא בקושי קיים שם.
הוא מאוד נמוך, מאוד נמוך במשקל שלו במדדים הגדולים, כנס למדדים ספציפיים, בגרמניה יש קצת יותר, אבל כן, המשקל שלו במדד הוא הרבה יותר נמוך. והמשקל של הבריאות במדדים באירופה הרבה יותר נמוך מאשר בארצות הברית. אלה סקטורים שעוברים את המשבר הזה טוב יותר. גם הם נפגעים, אבל פחות. איזה סקטורים נפגעים הכי הרבה? אחד, פיננסים, כי אנחנו יודעים שהבנקים הולכים לבצע לא מעט מחיקות בגלל המשבר הזה, והפיננסים נפגע. איפה יש הרבה פיננסים במדדים? באירופה. כן. איפה יש קצת? בארצות הברית. וצריכה מחזורית. מה זה צריכה מחזורית? זה מוצרי מותרות וכן הלאה. ברור שכששיעור אבטלה, אוקיי, הוא לא יהיה 25%, הוא יהיה 10%. שיעור אבטלה של 10%, אנשים לא מוצאים כסף על מותרות, או מוצאים הרבה פחות. איפה יש הרבה חברות של מוצרי מותרות במדדים? נכון, באירופה. איפה יש פחות? בארצות הברית. ולכן גם מבחינת הכלכלה, ארצות הברית נראית הרבה יותר טוב, אבל גם מבחינת, במקרה, דרך אגב, זה ממש עניין מקרי, המשקל של המדדים בארצות הברית הוא הרבה יותר מעניין לתקופה הזו, מבחינה סקטוריאלית, ולכן אני מסכים עם האמירה הזאת. אין סיבה ללכת היום למקום אחר, חוץ מארצות הברית. אם מעניין אותך גם טווח ארוך, אז תהיה גם בסין.
בדיוק, גם אסיה, לא דיברנו, ועוד יכול, כן. מדינות יכולות להפתיע. אוקיי, אז עד כאן החלק הזה של התוכנית, ואנחנו לחלק השני, הדבר המוטרף שקרה שבוע ולא שמתם אליו לב.
שאני אתחיל?
כן.
אני פשוט קראתי כתבה סופר מעניינת שנתנה לי הסתכלות נוספת על כל הנושא של מלחמת הסחר, ודברים שעוברים לפעמים מתחת לרדאר. יכול להיות שזה סתם משהו חד פעמי, אבל אני רוצה להכיר לך בחור, לא בחור, בן 63, בשם סיימון, אני מקווה שאני אומר את זה טוב, סאוטונג אנג. כמו שאתה מבין מהשם, הבחור הוא בחור סיני,
כן.
במקור, חי בארצות הברית כבר הרבה שנים, אתה יודע מה, אולי הוא נולד בארצות הברית אפילו, אני לא יודע, פרופסור לאלקטרוניקה מתקדמת, לא סתם פרופסור, פרופסור ש... בכתבה מציינים כמה וכמה מימונים שהוא קיבל מנאסא וממשרד הביטחון האמריקאי וממשרד האנרגיה. זאת אומרת, פרופסור עם שם שקיבל מימונים, סכמו את זה ליותר מ-5 מיליון דולר בשנים האחרונות, אומרת, כנראה אחד מהמובילים בתחומים שלו, בתחום שלו, והבחור הזה נעצר בשבוע שעבר בגלל קשרים שיש לו עם אוניברסיטאות בסין ועם הממשל בסין. אז או שזה פרשיית ריגול שתתברר, שמשהו שיתברר כפרשיית ריגול.
שעוד מעט נגלה, כן.
יכול להיות, ויכול להיות שפשוט טראמפ עושה רעש ומנסה לעשות צרות לסינים, כמו שאנחנו רואים בתקופה האחרונה עם המון איומים.
כן.
אבל זה פן של מלחמת הסחר, שומעים בחדשות, מכסים, לא מכסים, טראמפ מדבר. מתחת לדברים האלה יש גם דברים בשטח, ואותם אנחנו לא יודעים, יכול להיות שזה מוצדק, ויכול להיות שיש פה ריגול, אבל גם אם כן זה מאוד מעניין, ואם לא, אז זה עוד יותר מעניין.
אוקיי, אני מחזיר אותך ל-20 באפריל. ב-20 באפריל היה, ואנחנו דיברנו על זה גם, את כל הסיפור עם הנפט, עם המחירים השליליים והכל. ואני לוקח אותך לסוחר מטורונטו, קנדה, סוחר יום, דיי טריידר, שנקרא סייד שח, בטוח אני לא אומר את זה נכון. כן, כן. הוא בחור בן 30, והוא סוחר במניות מהבית שלו ובמטבעות, ואז הוא ראה הזדמנות בנפט, ואמר לעצמו, יאללה, יש לו 77, היה לו, 77,000 דולר בחשבון בנק, והוא פיזר רכישה של חוזים עתידיים. בהתחלה, רק נזכיר שהמחיר ירד למינוס כמה?
40 בשפל.
מינוס 40 דולר, כן. הוא אמר, שהיה חיובי, הוא אמר, אני קונה ב-3.3 דולרים, אני אשים שם רכישה של משהו כמו 100 חוזים, ובמקרה הכי גרוע, ב-50 סנט, אני קונה עוד. וזה מה שהוא עשה. והוא קנה ב-3.30, והמחיר ירד, והוא אמר, אל תדאג, אני קונה בתחתית, והוא קנה גם ב-50 סנט. ואז המחיר ירד וירד מתחת לאפס, והוא סוחר באינטראקטיב ברוקרס, שזה חברת ענק, אני לא יודע אם הכי גדולה, אבל בין הגדולות בטוח לברוקר של מסחר, והמחיר ירד לשלילי, ולאינטראקטיב ברוקרס, היה באג במערכת.
כן, איך אתה יכול, אני מנסה לחשוב על זה תוך כדי שאתה מדבר, איך אתה קונה משהו במינוס? אתה לא צריך להביא כסף.
בדיוק.
אני יכול לקנות בלי סוף.
המחיר, מה שקרה זה, לא, נכון, אתה מקבל מרג'ין קול, ואז אתה, זאת אומרת, קריאה לבטוחות, ואז אתה חייב להשלים את הכסף, על מנת לפתוח עוד פוזיציה, או להחזיק את הפוזיציה הקיימת. אז מה שהוא ראה במערכות שלו זה המחיר סנט, היה מחיר סנט, ובזמן הזה המחיר האמיתי ירד הרבה מתחת לאפס, והוא הגיע להפסד של 9 מיליון דולר. זאת אומרת שהוא בא יום למחרת ואומר, רואה חשבון מינוס 9 מיליון דולר, הפך להיות לבן, אבל החלק
הדווקא... הפך להיות קנדי.
הפך להיות קנדי, כן, ברח קצת עוד יותר צפונה, אבל החלק היפה באמת בסיפור הזה, זה הבעלים של האינטראקטיב ברוקר, שהוא מיליארדר בן 75, והוא לא התמאמה, ומיד לאחר מכן הוא הודיע שהבאג הזה עליו, ויש הרבה כאלה שהפסידו המון כסף, זה סך הכל 113 מיליון דולר בגלל הבאג הזה, זה הבאג שעלה לו, והוא התנצל והחזיר את הכסף, הוא לא חזר ל-77,000, אבל הוא, בוא נגיד שהוא נשאר מאופס, וזה עדיף.
יפה מאוד.
כן.
מה שנקרא להקדים תרופה לתביעה.
בדיוק. תסמוך עליהם, אבל שיש כמה מתכנתים שפעם באה שהמחיר יהיה שלילי, הם ירוויחו.
מדהים.
אוקיי, תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.